אורות. מת רבנו הרב קוק זצ"ל, זכותו יגן עלינו, אמן. בחלק הנקרא ישראל ותחייתו בסימן כף ח', מה? בעמוד מ"ד. אני גיליתי לתדמתי איזשהו הפרש בין כמות הספרים הבלתי מנוצלת לבין מספר התלמידים. יש תלמידים פה, של אנשים שיושבים בחדר הזה, ואין להם ספר. וזה לא מפני שחסרים ספרים. הדבר הזה מעורר תמיהה. מדוע לא להשתמש בספרים הנתונים כאן לפנינו? תמיהה נוספת. יש אנשים שאני יודע שיש להם ספר, ואף על פי כן לא פותחים אותו. בשביל מה הגיעו הספרים אל האנשים אם הם לא פותחים אותם? תודה רבה. וכי הם חושבים שהם יבינו יותר טוב את השיעור בלי לפתוח את הספר? הדבר שאין הדעת סובלתו. לכן צריך לפתוח בעמוד מ"ד. יפה. הדברים הולכים וזזים בסופו של דבר. פסקה כ"ח. הגאולה נמשכת היא והולכת. זאת אומרת שהגאולה היא מעשה הדרגתי. מתי זה התחיל? ביציאת מצרים. בסדר? גאולת מצרים וגאולת העתיד, השלמה, היא פעולה אחת שאינה פוסקת. כלומר, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא גואל? תשובה, פעם אחת. בתוך המהלך הכללי הגדול הזה של גאולה, יש תהליכים של עליות וירידות, חורבנות וגאולות, אבל הכל נמצא בתוך מסגרת אחת כוללת שהיא הגאולה. זה מעין השאלה ששאל רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל בתחילת פירושו להגדה של פסח, שואל מה ההיגיון שיש בחג הפסח. הלו, אמנם יצאנו ממצרים, אבל הלו חזרנו לגלות. כן, ככה כותב רבי יצחק אברבנאל בזמן הגלות הנוראה של ישראל בספרד ואחרי גירוש ספרד. הוא אומר, אנחנו עוברים דברים כל כך איומים ונוראים, שבעצם חזרנו לגלות, אז בשביל מה לעשות את חג הפסח? כך שואל רבינו יצחק אברבנאל. והוא עונה, שאם עם יצא פעם אחת לחירות, לעם הזה שום גלות כבר איננה גלות. כי למדת להיות בן חורין. אז מה שאומר כאן, הגאולה נמשכת היא והולכת, גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת, שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה. יד חזקה, מתי זה היה? במצרים. יד נטויה, ממצרים ועד היום. כמו שאומרים, ועוד ידו נטויה, כלומר שהוא לא גמר. אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל והגומר. משה מתחיל, אליהו גומר. מה זה הסיפור הזה של משה ואליהו? אמרו חז"ל, פנחס הוא אליהו. אם כן, מתי הוא חי? בימי משה. אם פנחס הוא אליהו, אליהו חי בימי משה. בשביל מה הוא צריך לחיות בימי משה? כי צריך שהגומר יהיה בחיי המתחיל. כדי שתהיה חוליית קישור בין כל חלקי התהליך. לכן אליהו הנביא מציין את הנצחיות של רוח הקודש באומה. עם ישראל לא נעזב, זה אליהו. בסדר? לכן, משה ואליהו. עכשיו, אם מעמיקים קצת יותר, מי זה משה ואליהו? משה זה מי ש... תשאלו את הדתיים, מי זה משה, מה מיינו? מי שנותן את התורה, מי שמביא את התורה. יפה. כלומר, הוא היסוד הדתי, אפשר לומר, ממעלה למטה. לעומת זה, אליהו הוא היסוד של הקדושה של האומה. מכוח האומה הוא מקנה לברית. כן? הוא בא ממטה למעלה. משה גם גואל ישראל, זה נכון, אבל דווקא בזה זה לא הצליח. נכון? כלומר, משה התחיל ולא גמר. משה לא היה, לא הביא את המשיח. מה? לא נהיה המשיח. מה אתה אומר? אתה צודק. גם זה אפשר להגיד. אפשר להגיד שהתורה, משה שבר. אבל הוא שבר ותיקן. זה נכון שלוחות שניים זה כבר לא לוחות ראשונים. אבל תיקן. כלומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. הכל כלול בתורת משה. לעומת זה, הגאולה, משה לא הצליח. כלומר, משה הצליח חלקית. מה אם להיות משיח? לא הצליח. הראיה שהכניסה לארץ הסתיימה אחרי כמה מאות שנים בחורבן. כן? כלומר, גאולת מצרים הייתה הצלחה חלקית מבחינת גאולה. לעומת תורה, די טוב, ציון גבוה. לא הייתי אומר ציון מוחלט, אבל ציון גבוה. ברור. אז זה מה שאומר כאן, משה ואליהו. יש מה שבא ממעלה למטה, יש מה שבא ממטה למעלה. אין? אליהו הנביא, זה מי שבא לפתור את הקושיות, את הספקות, שנשארו בתורת משה. אז הוא משלים את משה. ברור. עכשיו, זה אומר שאם יש תהליך של גאולה בימי משה, התהליך הזה דומה לאישיותו של משה, וממעלה למטה. מה שאין כן הגאולה האחרונה, שבא מכוחות תחתיים, ממטה למעלה. לכן בדרך הטבע. מובן? כלומר, יש צורך בהשלמה נשמתית של מדרגתו של משה, על ידי נשמות מהסוג של אליהו. מה זה הנשמות של הסוג של אליהו? נשמות מאחדות. כן, על ידי הנשמות של אליהו, סגדון של תלמידי אליהו, יש נטייה של איחוד בין הנפש לבין הרוח, לפי מה שלמדנו. כי אליהו הוא מקנה לברית. כלומר, כואב לו כשעם ישראל עוזב את הברית. כי הוא אוהב את ישראל. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל, מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, ההולכות מכל המסיבות, עד מלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. מה זה כל המסיבות? גם דברים שנראים חיצוניים לגמרי. שיגעונות המשתגעים, תאוות הפוליטיקאים, החוצפה של הדור, כל התהליכים כולם שכוללים בתוכם גם מעגלים שנראים רחוקים מאוד מן הקודש, הם מצטרפים אל הקודש. עד כאן ברור? אלא? טוב. כפתת. הגאולה. כן, זה, כלומר, אתם רואים שבכמה מילים, אבל הרב כאן מדבר על עירנות לתהליכים. נגיד כך, בימיו של הרב קוק התפתחו מספר תהליכים מאוד משמעותיים בחיי עם ישראל וגם באנושות. אחד התהליכים, הציונות. עוד תהליך, החילונות. זה שני תהליכים, כבדי משקל, ציונות וחילונות. ואיך מתייחסים לזה? נגיד, למשל, ניקח את החילונות. יש אפשרות לפתח אדישות. כלומר, לא קרה שום דבר. תמיד היו עוברי עבירה, גם עכשיו יש עוברי עבירה. לא השתנה כלום. פעם עוברי עבירה היו בכמות קטנה, היום הם בכמות גדולה. אז מה, בגלל כמות משהו השתנה בעולם? לא השתנה כלום. זה הסתכלות אחת. הסתכלות שנייה אומרת, יש חילונות, זה נורא מסוכן. הבה נבנה אסטרטגיה של הגנה. חומות. מלחמת הגנה. מלחמת הגנה תציל לפחות את מה שאפשר להציל. העולם הולך וחרב, החילונים משתוללים בחוץ, אבל לנו יש חומה. ומאחורי החומה אנחנו שומרים על קדושת ישראל סבא. מלחמת התגוננות. אסטרטגיות כאלה מצאנו. יש אומרים לא, לא אדישות, לא התגוננות, אלא התקפה. הבה נלחם נגד הפושעים, עוברי העבירות. נלחם גם באופן מעשי, על ידי שנרדוף אותם. נלחם גם באופן רעיוני, אנחנו נראה להם במה הם טועים. אנחנו נכתוב ספרים נגד השטויות שלהם. אנחנו נראה להם כמה שהם טיפשים. זה אם כן אפשרות רביעית. והרב קוק אומר, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו דרך התופעה. זה לא סתם שהתופעה הגיעה, היא מלאת מסר. הרב קוק לא מתיירא מהחילונות, הוא רק רוצה ללמוד מה יש ללמוד ממנה. ממילא מה הניצוץ שצריך להתעלות בה. בסדר? והוא מבין, זה משיח בן יוסף, זה חוץ ויצגה שלי קצת המשיכה, יש תפקיד רעיוני לכל התהפוכות האלה. עד כאן מובן? כן.
זה לא שאנחנו מושלמים ושאין מה ללמוד, אבל אני חושב שהאנשים מתקופתו של הרב קוק והאנשים מתקופתו בתקופה שלנו הם אנשים קצת שונים.
זה נכון.
התפיסה והאידיאלית.
נכון.
השאלה אם זה תוך, אם הגישה של הרב קוק תופסת יותר.
הגישה של הרב קוק היא תופסת תמיד, מסיבה פשוטה. כי זאת עמדה נפשית. האם כשאני רואה תופעה, אני מתגונן מפניה, או שאני רוצה ללמוד ממנה? זאת השאלה. כלומר, אם תופעה היא חזקה, לא ייתכן שהיא לא משמעותית. כי אם היא לא הייתה משמעותית, היא הייתה נופלת מאליה. אז יש כל מיני מיתוסים על קריסתה של החילונות, קריסתה של הציונות. אתם תראו שכל זה לא יחזיק מעמד, כל זה יתמוטט, בסוף יפנו אלינו. הקדוש ברוך הוא כנראה מנהל את העולם אחרת מהחלומות האלה. כלומר, אם יש שמאלנות, אם יש חילונות, אם יש מתירנות, סימן שזה בא למלא איזה שהם צרכים בנפש, שאתה, עם כל זה שאתה מצוין, לא ממלא, לא מספק. בסדר? יש כלל כזה. תורת השם תמימה משיבת נפש. מכאן שמי שעוסק בתורה הוא מבסוט, נכון? והנה, אנחנו רואים שיש אנשים שעוסקים בתורה, ואין להם סיפוק, הם לא מרוצים. זה לא משיבת נפש. מכאן שהתורה שלהם לא תמימה. כי מתי היא משיבת נפש? היה הרב צבי יהודה קוק אומר, כשהיא תמימה. אבל אם היא לא תמימה, היא לא משיבת נפש. מה זה תמימה? שהיא לא מקיפה את כל הדרישות והצרכים של הנפש. כן, בבקשה, אדוני. לא אמרתי שלא צריך להילחם, יש גם מקום למלחמה. אבל אין לך מלחמה יותר גדולה מאשר למצוא את נקודת האמת שיש בה יריב.
בוא ניתן דוגמה עכשיו פרקטית מהיום, איפה רוצים
לדוגמת? רווקות מאוחרת היום. כן. מכה נוראה, נכון? נו. אז צריך ללמוד מה הדבר שמביא את התופעה הזאת. אם תדע להבחין מהי הנקודה, לא השלילית, כי הנקודה השלילית אנחנו רואים. מהי הנקודה החיובית? אם תצליח לבודד את הנקודה החיובית, תוכל גם לספק את הצרכים של אותה נקודה החיובית בתוך חיי הנישואין. כי הרי למה אנשים לא רוצים להתחתן? יש משהו שמרוויחים ברווקות, והם חושבים שהם לא ימצאו אותו בחיי הנישואין. אז צריך לברר מהו הדבר הזה שהם מחפשים שם, ומדוע הוא נמצא בצורה יותר נכונה, או עתיד להיות בצורה יותר נכונה בחיי הנישואין. ואז מלא הרווקות המאוחרת תאבד את טעמה. כן? כמו כל דבר. כלומר, אם אתה נלחם עם מישהו אחר, יש לך שתי אפשרויות. או להגיד לו במה הוא לא צודק, ואז אין לך סיכוי לנצח, כי זה שהוא לא צודק הוא יודע. אבל יש נקודה שבה הוא צודק, שהיא המחזיקה אותו. אלא אתה צריך להגיד לו במה הוא כן צודק. ואז הוא יבין שהוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. כן. הלאה. מה השאלה? יצר הרע זה חשוב מאוד, לכן צריך לספק את היצר הרע. למשל, תורה שאיננה נותנת מקום ליצר הרע, היא תורה חסרה. לכן חייבים להתחשב ביצר הרע. אם אתה לא נותן מקום ליצר הרע, אוי ואבוי. לא. אם אתה עושה שלום עם היצר הרע, הכל בסדר. היצר הרע יש לו תביעות צודקות. אם אתה לא מתחשב ביצר הרע, יצר הרע בא אליך בטענות. אז תן לו מה שמגיע לו. בסדר? בואו. בואו נמשיך. סימן כפתת. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. היא חותם פנימי. גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. מה אומר כאן הרב? היה אפשר להבין שגאולה זה מעשה חיצוני. כלומר, יש מי שנתון בבור, יום אחד ריבונו של עולם מחליט, או מישהו אחר, לא משנה מי, מחליט להוציא אותו מן הבור. ויש מי שהוא גאול במהותו, לכן לא ייתכן שיישאר בבור. כן, זה משהו עצמותי לנו להיגאל. זה מה שאומר כאן הרב, הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. כן, זה מהר"ל, תחילת נצח ישראל. שהטבע של האומה הישראלית זה האחדות. לכן הפיזור הוא לא טבעי. ולכן ברור שאנחנו ניגאל. מובן? הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל, לכרותם פנימי, גם את בדם בדירתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. את קשור למה שאני עושה? לא, גאולה בכלל. אפשר, כן. כן, מה אתה אומר? התעוררת עכשיו, יפה.
היחס של היריב, האם זה גם ביריב, לא רק יריב רוחני בתוך העם, אלא גם יריב פיזי מחוץ לעם? זאת אומרת, יריב פיזי שאומר לך, צריך לראות את הטוב שלו וכך להגיע איתו לדיאלוג?
תשתמש בכוח שלו. כלל גדול באומנויות לחימה, בג'ודו, איך אתה מנצח את היריב? אתה משתמש בכוח שלו. הוא מתנפל עליך, אתה מתכופף ואז הוא נופל. יש מה ללמוד ממנו. תלמד ממנו. אם תלמד ממנו, מילא אתה לקחת את כוחו. ואז כיסחת אותו. אני לא רוצה להגיד דברים טובים. אבל יש מה ללמוד ממנו. בסדר? אם תלמד ממנו, אז מילא תוכל לנצח אותו. כן. בואו נמשיך בפסקה כפתת. הגאולה. מוטבעת היא בטבע ישראל, חותם פנימי גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך מדבור אין מים בו. משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע, הישראלית הנקייה, קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה. בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה זה אבות? מה זה בנים? הרי לכאורה, כל אדם הוא גם בן וגם אב. הוא הבן של הוריו, והוא האב של בניו. אז מה זה אבות ובנים? הרי לפי המתואר כאן בפסוק, אבות זה סוג מסוים של זהות, בנים זה סוג אחר של זהות. מכאן אתה למד שישנם דורות של אבות וישנם דורות של בנים. מה זה דור של אבות? מה זה להיות אב? הציבור קיבל שאלה המופנית אליו. מה זה להיות אב? אחריות. אחריות, יפה. אחריות על מי?
על הבן.
זאת אומרת שמי חשוב? הבן או האב? הבן. כלומר, אם אני אומר על פלוני הוא האבא של X, מי חשוב? X, לא האבא. במילים אחרות, להיות אב זה לחיות עבור ייעוד שיתקיים לא בי, אלא בדור הבא. כלומר, להיות אבות זה הזכות של אבות, זכות אבות, זה הזכות להסכים להיות אבות. כלומר, יש איזה יעד, היעד לא יתקיים בך, יתקיים בזרעך. זה בעצם להיות אב, זה לחיות את ההבטחה. להיות בן, זה לחיות את ההגשמה. יוצא לפי זה, שכל פעם שהיינו בגלות, היינו אבות. כל פעם שחזרנו לארץ, היינו בנים. למשל, הדור שנכנס בימי יהושע, מה הם היו? בנים. נכון? הדור שגלה לבבל, מה הם היו? אבות. נכון? הדור שחזר בימי עזרא, מה היה? בנים. האבות שלנו בזמן הגלות, מה הם היו? אבות. ומה אנחנו? בנים. זאת אומרת, להיות בן, זה לא רק עניין טכני, שאתה בן של מישהו, אלא השאלה, איך אתה חווה את נוכחותך בעולם? יש מי שחווה את הנוכחות שלו בעולם בתור אבות, על פי הבטחה, יש מי שחווה את עצמו כמי שבא להגשים. כן. אנחנו מדברים עכשיו על הגורל הלאומי. אנחנו מדברים עכשיו על הגורל הלאומי. כן, מבחינה לאומית, מה הדור שלנו עושה? הדור שלנו הוא ישראלי. אבותינו, מה הם היו? יהודים. אנחנו ישראלים ממוצא יהודי. כלומר, אנחנו הדור שמקשים את החלום של הדורות. במילים אחרות, הסבא של הסבא שלי חלם על הדור של הנכדים של הנכדים שלי. אבל הם, אין להם מושג של מה היה בדור הקודם. כלומר, זה זהות שעברה מן העולם. אנחנו כבר לא אבות, אנחנו בנים. מן האבות אנחנו מקבלים את ההערה של משה. הבנים מקבלים את ההערה של אליהו. זה מה שהוא אומר כאן. כן? אני חוזר עוד פעם. משה מאיר את אור התורה. ואליהו את אור הטבע הישראלית הנקייה. קדושת הברית. המקנה לברית מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה. בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. ומשה ואליהו יתחברו יחד באומה. ובכל אחד מישראל בפני עצמו, מדי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. מתרגם אונקלוס, מה זה אבן? אב ובנין, דבית ישראל. אבן, אב, בן. כן, זה החיבור של האבות והבנות. כן, אבות זה אור התורה, בנות אור הטבע. כן? יש איזה סופר ישראלי, א' בית יהושע, שכתב ספר בזכות הנורמליות. כן, הוא אומר, עם ישראל היה בגלות, להיות בגלות זה להיות לא נורמלי. עם ישראל חזר לכאן, הוא צריך לחזור לנורמליות. מה זה הנורמליות? לפי שיטתו של א' בית יהושע? להיות חילוני. כן, הוא כנראה לא בדיוק מבין מה זה נורמליות עד הסוף, אבל יש כאן תביעה אמיתית. התביעה לחזור אל הקדושה של הטבע של עם ישראל. הוא לא מנסח את זה במונחים של קדושה, אבל אנחנו יודעים יותר טוב ממנו למה הוא מתכוון. מה שכמובן מעצבן. כן, זה מאוד מעצבן שאתה אומר לי שאתה מבין יותר טוב ממני מה שאני חושב. אלא אם כן, זאת האמת. למד. פסקה למד. הכל ברור בפסקה כפתת. אבל מה שצפוי זה שאחרי שלוש שורות בפסקה למד, מישהו יגיד, רגע, 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 לגבי הפסקה הקודמת, אז אני מציע, מי שיש לו שאלה על הפסקה שעכשיו קראנו, שיעשה את זה עכשיו. מה הבעיה? כן, בבקשה. לא, לא ראית שהתורה זה רק לעתיד לבוא. איפה זה כתוב? תראה לי איפה זה כתוב, אני אשמח. נכון, באבות מתגבר אור התורה. כלומר, מי שהזהות שלו אב, הוא מודע לתורה. זה דתיים. אבות זה כינוי לדתיים בעצם. בסדר? בנים, זה אור הטבע הישראלי הנקי. קוראים לזה חילונים. וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, יש כאן מחלוקת בין האבות לבין הבנים. אליהו הנביא בא לחבר ביניהם, לעשות שלום ביניהם. מה לא ברור? בסדר? כן, בבקשה. אתה מרגיש הרבה ביקורת או המון ביקורת יותר על הדתיים מאשר על החילונים.
הדתיים עומדים
במתקפה והחילונים כאלה נחמדים. כן, ככה אתה מרגיש. ככה אתה חש. מה יכול להיות? נו, אז מה השאלה? למה זה ככה? כי להגיד, כי פה אנחנו באים ללמוד מה הרב מחדש. כן? מה החידוש? החידוש הוא שדתיים לא בסדר. זה שהחילונים לא בסדר, אנחנו יודעים. החידוש הוא שדתיים לא בסדר. לכן זה מה שמודגש כאן. ב', אני עומד כאן בפני ציבור של דתיים. צריך לתת להם מוסר, לא? כתוב בשאלות ותשובות של מעריץ צהלון, רבינו מטוב צהלון, שהיה מגדולי ישראל בצפת, בזמן הבית יוסף, שהתפקיד של הרב זה לתת תוכחה. זה עיקר התפקיד של הרב. אז אני נותן תוכחה. בסדר? פסקה למד. בואו נעשה שיעור באורות השנאה. למה לא? לא, רעיון יפה. יפה, יפה. פרק למד. צריכים לעורר. מוריי ורבותיי, מה שקורה היום בדור, זה נורא והיום, זה לא בסדר. טוב, פרק למד. צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עוצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישונותיה. האם שמתם לב על איזושהי מילה שחוזרת על עצמה בשורות שקראנו? בכל. נכון? מה הרב רוצה לומר כאן? יש פסוק, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מבאר הרמב״ם בספר שמונה פרקים, שכוונת הפסוק היא לומר שכל חלקי נפשך צריכים לשמש למטרה של דעת השם. כן, בכל לבבך, הכוונה כל חלקי לבבך. בכל נפשך, כל חלקי נפשך. כי יש באדם כל מיני כישרונות. יש בתוכי כישרון של שכל. יש לי כישרון של דמיון, של רגש, של רצון, של גוף. כל הכוחות האלה לבריאות, כל אחד ואחד יש לו יכולות שאין לשני. השכל יש לו כוח שאין לדמיון. לדמיון יש כוח שאין לשכל. והשאלה היא, מהו הכוח שצריך לשמש לגאולה? אומר הרב קוק, אם גאולה, אז הכל צריך לשמש. מדוע? כי הגאולה היא במהותה מאורע כללי, מקיף, כולל. כיוון שזה מאורע כללי, מקיף, כולל, צריך כל הכוחות. ולכן אם יחסר כוח אחד, חסר לנו משהו. אם אין תורה, למשל, חסר משהו. אתם רואים? לא רק החילונים, לא רק הדתיים לא בסדר. הם החילונים, אין להם תורה, זה לא בסדר. איפה תורה? בסדר? אז צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה, בכל תורתה. לכן הרב קוק דאג לשני דברים חשובים בעיקר בארץ ישראל. האחד, להקים את הרבנות הראשית, והשני, להקים ישיבה. הישיבה המרכזית העולמית. כן, אז זאת אומרת, בכל תורתה, בכל אמונתה. מה זה כל אמונתה? יכולים מספיק להגיד באמונתה. אלא שיש לפעמים שהאמונה מבוטאת רק בחוג מסוים של אמונות, ואז זה מפקיע מן האמונה כל מיני תנועות נפש נוספות שאינן מזוהות בתור חלק מן האמונה. וזו טעות. והן אמורות להיות בפנים. כן, כשמישהו לא מוצא בפנים, אז הוא מחדש בחוץ. בסדר? אז נקרא בכל אמונתה. בכל מידותיה. איזה מידות צריכות להיות לנו? ענווה, שמחה, איפוק, ועוד? חסד, מה עוד? מידות חסדים. ביישנות, כל זה יש, נכון? בעם ישראל יש מזמן. מה חסר? גאווה. גם גאווה זה מידה חשובה. נכון? חסרה לנו גאווה, ולכן התורה שלנו נראית שלפצך. גם גאווה לאומית חסרה. חסר גאווה לאומית. באים הגויים, אומרים לך, פיפס, אתה מפחד. זה חסר גאווה. יש בסוף ספר אורות התורה של הרב קוק, יש שם פרק שהוא מדבר על דברי מוסר לחכמי ישראל בארץ ישראל. מה המוסר שהוא נותן להם? אין לכם מספיק גאווה. גם גאווה זה משמש. ודאי, ביישנות. כן, מה זה ביישן? זה מי שיש לו ספק לגבי הלגיטימיות של הזהות שלו. כן. לכן אומר, בכל מידותיה, לא רק המידות הרגילות, אלא גם הגאווה, גם הגבורה, כן? גיבור, מה, יהודי, גם יהודי וגם גיבור, כן? יש פה איזה חידוש. בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, בכל הגיונותיה, בכל שירתה, בכל עוצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה. מארץ ישראל פורח הכל. אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שמה הוא. מציון מכלל יופי. למה הוא רומז כאן? אוצר גרעיני הנשמות. מה זה אוצר גרעיני הנשמות?
בנק
לנשמות. מה יש בבנק הזה? לא נכון. יש שם גרעיני נשמות. מה ההבדל בין נשמות לגרעיני נשמות? יש נשמות בפועל, יש נשמות בסטנד ביי. זה הגרעינים. כן? באוצר הנשמות למעלה, כמו שאמרת יפה, יש בנק של גרעיני נשמות. והגרעינים האלה הם כוללים כל מיני משימות. הרי מה זה נשמה? הנשמה קובעת בין היתר את הייעוד שלי. כן? כל אדם ואדם יש לו ייעוד משלו. איך זה יכול להיות שפלוני יש לו ייעוד א' ולשני יש ייעוד ב'? מה התשובה? אלא הם אותה נשמה. וזה בא בגלל שורש הנשמה, גרעיני הנשמה. כלומר, יש גרעיני נשמות והם בהמתנה. כלומר, אתה יכול להסתובב במחסנים של אוצר הנשמות, ביקור מיוחד, ממלכתי, ואתה רואה, הנה, סקיות של גרעיני נשמות לצרכים אלה, גרעיני נשמות לצרכים אלה. הוראות שימוש. כן? מה הטיפול היותר טוב? איזה דישון, איזה זיבול, איזו השקיה. כמה אור. לכן אנשים אומרים לפעמים, מה הבחור ישיבה צריך לעשות בחיים? תלוי, מי אתה? לפי שורש הנשמה שלך. כן, מה אתה אומר? יש אנשים שאומרים, אם יש לי אפשרות להיות, מישהו התקשר אליי אתמול בטלפון, אמר לי, אם יש לי אפשרות להיות בחור ישיבה או רמטכ"ל, מה אני צריך לעשות? או רמטכ"ל. אמרתי לו, זה תלוי למה אתה מתאים. מה, זה לא יותר טוב ישיבה? זה תלוי למה אתה מתאים. כן? בפעם השלישית שהוא שאל, למה? קשה לדעת, זה נכון. אבל יש פתרון. יש פתרון. כדי לדעת מה טוב לי, או מה טוב שיעשה, צריך לחיות אחרי נטיית הלב. בתנאי אחד, שאתה לא עובר את הגבולות של הטוב. הרי בין הטוב לבין הרע, יש מרחב מאוד גדול שנקרא הטוב, נכון? לטוב יש מרחב. בתוך הטוב יש לך כל מיני אופציות. זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. בתוך הטוב אתה לא יכול להגיד זה פסול. מעבר לטוב יש הרע. הרע אסור. אבל בתוך הטוב אתה לא יכול להגיד יש שטנץ, חייבים לעשות ככה. לכן כל האמירות האלה, ההדרכות הכוללות, מה צריך אדם לעשות בחיים, הן הדרכות מוטעות. כי מה שאדם צריך לעשות בחיים זה מה שמתאים לו. ומה שמתאים לאדם X איננו מה שמתאים לאדם Y. נטיית הלב, איך אני יודע? אני יושב ביני לבין עצמי ואני שואל את עצמי, וואה, מה אני רוצה? איפה זה אני הולך? פשוט, לא? זה יותר מדי פשוט. אנשים רוצים שזה יהיה מסובך. מה?
מה?
ודאי שיש לי.
הנשמה קובעת לא ראש
ואלה. בסדר, אבל זה, מי זה הנשמה? זה אני. הלאה. כל יחיד ויחיד שבישראל, יש לו גרעינו בארץ ישראל. כלומר, לכן, אוצר גרעיני הנשמות, שנקרא ציון, הוא נמצא גם בעולם המטאפיזי, אבל יש לו גם הופעה גיאוגרפית, ארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו, בעוצם תשוקה ואהבה. אם היא גלויה או מסותרת, לפעמים אדם יודע, לפעמים אדם לא יודע, זהו רק חילוק דרגאי, אבל הכישור הנשמתי ישנו. ושלהבת אש הקודש צריכה להתלהב מכל הכוחות, מהכוחות הפנימיים והחיצוניים, מאותם העומדים בצביונם, ולא פנו חוצה. מי זה? דתיים קלאסיים. העומדים בצביונם ולא פנו חוצה. הוא מדבר פה לכולם, לא, 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 לא. שהם לא פנו חוצה, אל מחוץ ליהדות. כן? ומאותם, אשר מעומק הגלות או מסיבות אחרות, קדומות או מאוחרות, נתשטש צביונם. כלומר, לכולם יש תפקיד. יש תפקיד לאלה, תפקיד לאלה. למשל כתוב, וירח את ריח בגדיו, ויומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. מה זה ריח בגדיו? אמרו חז"ל, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שאפילו הבוגדים שבישראל נותנים ריח טוב. מה זה ריח? מבחינה ביולוגית, הריח זה ריקבון. זה ריקבון. אותו תהליך של הריקבון. רק שהחוש הריח שלנו אוהב ריקבונות מסוימים ונדחה מריקבונות אחרים. אבל זה ריקבון וזה ריקבון. אבל הריקבון שיוצא מעם ישראל, הריקובים שבנו, הם נותנים ריח נפלא. הם משפיעים על העולם. בסדר? ההכרזה הכללית יש בגמרא על איך קוראים לזה, על יקים איש צרורות ויוציא משיטה, שהם היו אנשים רקובים מאוד, אבל בשעת הצורך פתאום נתגלה הפנימיות שלהם. טוב, שלום לרב, להסיר ספק, כך מצטבר, מלשון צבר, הרב התכוון? כן. זה מהשיעור הקודם, אבל לא העלו את זה. רק עכשיו נזכרו. שלום לרב שרקי, אבל העובדה שבימות המשיח דנים לפי הנסתר כתובה בעצמה בתיקוני זוהר, ואפשר להחזיר כמין פלפול את הטענה שלו דנים לפי הזוהר, לא כן? תנסה. בוקר טוב הרב, למה הגאולה מוטבעת רק בעם ישראל לאומים, לאומת הגויים, הם באופן טבעי בגלות, אם כן לאמה תודה. קודם כל לא לאומת באלף, אלא לאומת. כן, הגויים אינם אומה אחת, יש הרבה אומות. אז אתם יודעים, לעומת הגויים, הם באופן טבעי בגלות. כן, הם בגלות מאז מגדל בבל. כלומר, הגויים גולים מן האנושות המאוחדת הקדומה. כן? ואילו אנחנו הגורם המאחד של האנושות. לכן זה שאנחנו בגלות זה לא נורמלי. אצל הגויים זה טבע עתיק. אופציה עתיקה, בת אלפי שנים. כן. לא נכון. אתה אמרת שאני אמרתי שאדם ילך לפי נטיית הלב, פירוש הדבר שהוא יקבע מה טוב ומה רע. ואז אדם ילך אל הרע. אבל זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי שאדם צריך ללכת לפי נטיית הלב בתוך הטוב. כן, כלומר, שאלו את רבי נחמן ברסלב, שיש אנשים שיש להם בלבולים גדולים שאינם, בעבודת השם, שלפעמים חושבים שצריך לעשות כך, ולפעמים חושבים שצריך לעשות כך, ומפני זה יש להם בלבולים גדולים. וענה רבינו, ככה מספר רבי נתן, וענה רבינו, מה יש להתבלבל? איך שעושים, עושים. והעיקר שלא לעשות רע, חס ושלום. בתוך הטוב יש לך כיכר רחבה מאוד. עכשיו אתה אומר, האם אני צריך להיות מהנדס או רופא? מה טוב להיות, כבוד הרב? טוב להיות מהנדס או טוב להיות רופא? מה התשובה? שניהם טובים. זה נורא. ואיך אני אדע אם להיות מהנדס או רופא? אז אתה שם לב שאתה אמרת מה שאני אמרתי עכשיו?
כן, אבל אני
חושב
שאלה שלי
כזאת.
יש בן אדם שנגיד בעולם התחתון הוא רוצה, הוא אומר שהטוב שלי...
אבל לרצוח זה רע.
כן?
לרצוח זה רע.
הוא לא אומר שהטוב שלי זה להרוג את כל מי ש...
אבל אז הוא לא שואל את הרב.
הוא אומר שזה טוב. כי הוא אומר לעצמו, אני מסדר משליט פה חוק, מה שהמדינה לא עושה, אני משליט פה.
כן, אבל זה לא הגדרה של הטוב והרע של התורה. אנחנו דיברנו. שבתוך הטוב והרע, יש, צריך ללמוד בכלל מה זה הטוב ומה זה הרע. בסדר? אחרי שאנחנו הצלחנו להגדיר מה זה הטוב ומה זה הרע, בתוך הטוב יש אופציות שונות. בסדר? אתה כאן על השלב הקודם, שאדם עוד, עדיין בוויכוח מה הטוב ומה הרע. אם יש לו הגדרה של הטוב שהיא שונה מהגדרה שלי, אז הוא לא בא לשאול אותי, הוא לא בדיון בכלל. מה? אם אותו אדם בעולם התחתון שמשליט סדר שם בתוך החברה, הוא חושב שמה שהוא עושה זה הטוב, שמת לב שהוא לא יבוא לשאול אותי? רגע, הוא לא ישאל אותי, לכן הוא לא יכול להגיד, אני שמעתי את השיעור של הרב שרקי והחלטתי ללכת לפי נטיית ליבי. הוא לא יכול לתלות את זה בי. לכן זה לא מסוכן מה שאני אומר. לא, זה לא יכול להיות, כי הרב אחר יגיד לו שזה אסור לרצוח. כי הרב האחר, אם הוא רב, הוא קרא בתורה, לא תרצח. נכון? אז לכן אין פה שום סכנה, לכן אין שום סכנה באמירות האלה. אם זה מותר, אז זה מותר. מה שהתורה מתירה, זה בסדר. מה אני יכול לעשות? כיוון, אתה אומר ככה, יש דברים שהם אסורים, יש דברים שהם מותרים. אם אנחנו נתיר את הדברים המותרים, אולי נגיע גם לדברים האסורים. אז בוא נאסור גם את הדברים המותרים, זה מה שאתה אומר. כיוון שאסור לאכול חזיר, אז אולי כדאי שנאסור גם את אכילת השוקולד. כי אם אדם אוכל שוקולד כי בא לו, אולי הוא יאכל גם חזיר כי בא לו. זה מה שאתה אמרת עכשיו. אני צריך להתייחס לטענות כאלה, באמת. טוב, יפה, טוב מאוד שהבנת. טוב, בואו נמשיך. בסדר? אני חושב שאנחנו מפלפלים מעבר לראוי. בואו נמשיך. ההכרזה הכללית, תיקח אימה את הכל. מה זה ההכרזה הכללית? ההכרזה הזאת, שאנחנו רוצים לשתף את כל הכוחות בתהליך הגאולה, בעצם מגייסת את כולם אל המטרה הזאת. וביסוד החיים הכלליים אשר לישראל, עומק התשובה גנוז. כלומר, אתה לא תוכל להחזיר בתשובה, אם אתה מפקיע מן התשובה כוחות חיים מסוימים. הכל צריך להיות כלול. זו התשובה הכוללת. הכרת הצדק הפנימי של האומה. זאת אומרת, מה זה הצדק הפנימי של האומה? שהיא צודקת בתביעתה. המכירה את המיטה העליונה ואת ההסתרגות של כל חמדה וכל עושר עולמי, לשם כל התשוקות היותר נצחיות, היותר נהדרות, לאגד כל הטוב וכל הנחמד, כל היושר וכל הצדק שבכל פינה, לקשר את כל טוב ונשגב, את כל הדור ומקודש המלא בכל, והכל יתרומם ברוממותם. ואם גודל תבירת להב הקודש לרוממות ולסיגוב, כל תוכן וכל מבוקש ישר משמש לעזרה. הטבת מצב החיים בכל תיאור ובכל אופן. הוספת עוז גופני ואיזוז מוסרי. כן, שמעתם על תנועת מכבי? מה זה מכבי? זה יהדות השרירים, נכון? לכן הקימו את המכבייה. כן, רצו שעם ישראל פתאום יהיה לו ספורטאים. כן, ספורט זאת יצירה יוונית, לא? אבל יש דרישה באדם לספורט. אם אתה לא נותן מקום לדבר הזה, מי שמרגיש שייכות לזה מרגיש דחוי. אם כן, צריך להבין שבניין האומה כולל את כל התביעות כולן, גם הוספת עוז גופני, כתוב, לא? ואיזוז מוסרי. איזוז מוסרי זה תביעות מוסריות כוללות. כולל תביעות מוסריות שעשויות לזעזע את הקודש. למשל, תלכו לעבוד. מה? עד כאן. כן? אנחנו עסוקים בקודש, הלו. אתה רוצה שנעבוד? זה איזוז מוסרי, התביעה הזאת. כן? אומץ פנימי וגדולה של הדינות. הרחבת התורה ומילוי החוכמה, הגברת הרוחניות והופעת הפועם, הבלטת צורת החיים והגברת האחווה הכללית, חשק השלום הכללי וחפץ העושר העולמי, חילוץ עצמות והברקת העיון, התייצבות לפני מלאכים והתערבות בין הבריות מכל הסדרות, התבודדות עליונה בהתקשרות פנימית למגמת החיים והעולם, למטרת ההוויה ברזה רזיה, וחריצות של תיקונים והתעודדות רוח. הכל ביחד מוכרח להיות מוקף, והכל דורש את תפקידו, וקורא בקול גדול, אורי, אורי. הבנתם מה הוא רוצה? הוא רוצה פשוט לשתף את הכל. לכן הוא נותן הרבה דוגמאות. עכשיו, כל דוגמה ודוגמה, זה בדרך כלל נמצא בכישרון של אדם אחד. אבל קשה מאוד להגד את כל הכישרונות האלה ביחד. כן, איך אפשר להיות גם גדול הדור בהלכה, גדול הדור בקבלה, גדול הדור באמונה, וגדול הדור בצבא, וגדול הדור בפוליטיקה, וגדול הדור באומנות, וגדול הדור בכלכלה. קצת קשה להיות הכל ביחד, נכון? אבל אפשר לעשות איזה מין אורגניות, שכולם מרגישים באופן סימפתי שהם שייכים גם לשני. ואז כולם עובדים בשביל מטרה, שהיא גאולת ישראל. אורי, אורי. למד א', כן, מה השאלה? אומר הרב שכל התביעות, אם הן קיימות, סימן שהן נכונות. ודאי, גם אם הן מנוגדות להלכה, הן נכונות. אלא הן צריכות את הדרך שלהם, למצוא את הדרך שלהם להלכה. כן, למשל, אדם מאוד מאוד חשוב לו, הוא מאוד מאוד אוהב טעם של חזיר. הוא רוצה לאכול חזיר. זה בסדר או זה לא בסדר? זה בסדר גמור. אבל מה תעשה? הרי זה אסור לפי הלכה לאכול חזיר. איך תמלא את הצורך הזה? יש תחליפים. מה התחליף? אומרת הגמרא במסכת חולין, מוח שיבוטה. שהמוח של הדג נקרא שיבוטה, יש לו בדיוק הטעם של החזיר, ולכן מי שרוצה לאכול חזיר, שיאכל מוח שיבוטה. אין, הגמרא לא אמרה שיתגבר על עצמו ויחפש את החברים שלו. הגמרא אמרה, יש פתרון, יש מוח שיבוטה. יש פתרון, נכון? אז צריך למצוא את הפתרונות. איך הם ידעו? שאלו גוי. נתנו, כן, נתנו מוח שיבוטה לגוי. הוא אמר, וואי, איזה חזיר טעים זה היה. ואז לפי זה ידעו שזה אותו טעם. בסדר? הגמרא אומרת, התורה אסרה להתחתן עם גויה. כן, אבל יפת תואר זה מותר. כן, כלומר, יש כל מיני דרכים. אשת איש אסורה. אבל גרושה בחיי בעלה, זה כמו אשת איש, אותו טעם. נכון? וכדומה. אז שמה איזו סוגיה במסכת חולין, עם ילטה. טוב. פרק למד א'. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל, וחפצים הם בדמיונם להשוות את העניין האלוהי הזה המיוחד באופי הישראלי, לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משורות האדמה, ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות. ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, כי כל ענייני המחשבה, הרגשה והאידיאליות שנינו מוצאים באומה הישראלית, חטיבה אחת בלתי מחולקת היא, והכל ביחד עושה את צורתו המיוחדה. כלומר, עם ישראל לא יודע מה זה דתי או מה זה לאומי. זה עניין אחד. אין סתירה. אין פה דואליות. כן, הפרדת דת מהמדינה, זו טעות כפולה. זה טעות מצד מי שרוצה להפריד את הדת מהמדינה, וזה גם טעות מצד מי שרוצה להפריד את המדינה מהדת. כלומר, אתה יכול להגיד, תשמע, כל ענייני המדינה זה חול. כשאתה אומר דבר כזה, הפרדת את המדינה מהדת. אז אל תתפלא שאחר כך באה המדינה ורוצה להפריד את הדת מהמדינה. כי אתה כבר הושטת את, את הצד שלך. זה שרק קיטבג, הוא הרמה להנחתה בלעז.
מה? יש איזה
חיים
של אנשים
שאומרים להפרידת
המדינה דווקא
בכיוון
מבטי יותר,
בטענה
של זה ישחרר,
כן, נכון,
סוג של
רבנים
מגויסים, סגנון כזה.
יש כל מיני סגנונות, לא רק רבנים מגויסים. טוב, אז זה טעות. אמנם כשם שתורמים המתאמצים להפריד את החלקים הבלתי מתחלקים הללו, ככה יותר הם טועים מאותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוג והפירוד יעלה בידם, של כל המתאמצים להפריד את התיומת. כלומר, אתה יכול, אם כן, לפחד, אולי הם יצליחו, גם זה חוסר אמונה. ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחימה שפוכה, על הפרדתם המהבלת, מבלי לשים על לב איך צריכים המלחמה, איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. טוב, זה צריך להרחיב. ובזה... וזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.